דרך חודש אלול, להבין שענייני חודש אלול, כולל חובת התשובה המיוחדת, אז כל הדברים האלה הם תולדה מהחובה או מהצורך להיות מוכן ליום הדין. הכל מדין הכנה ליום הדין. לא נשוב, איך נהיה מוכנים? זאת טעות, גם בחז"ל וגם בראשונים, גם בהלכה בפוסקים, כתוב בפירוש לא ככה. זאת טעות. זאת אומרת, הדבר הזה יכול להיות גם נכון, אבל לא זה עיקר העניין. החובה המיוחדת של חודש אלול היא עצמית לאלול. משום, כמו שכתוב בחז"ל, והראשונים מעתיקים את זה, בראש חודש אלול התחילו ימי הרצון, שאז עלה משה להר בפעם האחרונה. זאת אומרת, אז הוא עלה להר, ואותם 40 יום שהוא שהה בהר, בהר באותו פעם, באותה פעם נגמרו ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא הוריד את הלוחות השניות, ואז היה גמר הריצוי, ולכן יום כיפורים הוא יום כפרה, יום סליחה. כי אז נגמרה הסליחה על אותו חטא גדול, על אותו חטא העגל. תחילת הריצוי הייתה בראש חודש אלול, ואז, כמו שכתוב ברש"י על התורה, מה הראשונים ברצון, אף אלו ברצון. כתוב בפסוק שהוא עלה 40 יום ו-40 לילה כימים הראשונים. מה הראשונים ברצון, אף אלו ברצון, אף אחרונים ברצון. זאת אומרת שתחילת הריצוי התחילה מראש חודש אלול, ואז זה היה זמן רצון. זמן רצון כשלעצמו מחייב תשובה. וזה הטעם שכתוב בחז"ל ובראשונים, שכל דיני חודש אלול נובעים מכאן. משום שימי אלול הם ימי רצון, מצד עצמם. הם כשלעצמם ימי רצון. שורש הדבר הוא, משום שאז נתרצה כביכול הקדוש ברוך הוא, והסכים, או ביקש, ציווה, כמו שכתוב. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות. אז נמצא אם כן שחובת התשובה, או כל יתר החובות, כי השופר וכדומה, שזה כבר כתוב מפורש בראשונה, כל הדברים האלה כולם נובעים מעובדת היות הימים האלה ימי רצון. הימים האלה כשלעצמם ימי רצון. וזה בלי פשוטם של דברים, זה לפחות. בלי כל קשר להכנה לימי הדין. אדרבה. הראשונים מבואר שימי הדין הם משום העובדה שהימים הם ימי רצון. לכן יקבעו הימים האלה לימי דין. ולא הפוך. שורש הדבר הוא אם כן, ברצון שנתגלה בימים האלה. צריך אם כן להבין למה הימים התחלקו לשניים. כל המערכת כולה התחלקה לשניים. חודש אלול לעצמו, וזה עד ראש השנה. בראש השנה מתחילים 10 ימי תשובה. לא נראה שקרה אז שום דבר מיוחד, כיוון ששורש הדברים הוא שם, באותו רצון של חטא, של הריצוי על חטא העגל, לא קרה שם שום דבר מיוחד. כך פשוטם של דברים. מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים לא קרה שום דבר נוסף באותו מהלך. ככה זה פשוטם של דברים. כן, במה התייחדו אותם ימים להיות 10 ימי תשובה במיוחד? הם ימי רצון, אז גם עד אז הם ימי רצון. ישנה דעה בראשונים, זה לא מנהגי, אבל ישנה דעה בראשונים, מובא ברוקח, שאותה תקיעת שופר שאנחנו תוקעים בכל יום מימי אלול, שמקורה, כמו שכתוב בסור, בפרקי דרבי אליעזר, מקורה משם, אז את התקיעה הזאת, ישנם מקומות, וכך נוהגים, וכך דעתו של הרוקח, אומר שאין לנו נוהגים. אותה תקיעה צריכה אנחנו צריכים לעשות אותה עד יום הכיפורים. משום שהתקיעה הזאת שייכת לימי הרצון, לאותם 40 ימי הרצון, שהם היו 40 יום ו-40 לילה שמשה היה בהר לקבל את הלוחות האחרונות. למה התחלקו הימים לשניים? יש כאן מהלך אחד שהוא אלול, של מהלך בפני עצמו. וזה נגמר, מסתיים בראש השנה, אחר כך מתחיל דבר חדש, הוא נקרא עשרת ימי תשובה, ושם אז כבר הימים כשלעצמם נקראים ימי תשובה, יותר מאשר באלול. כאן קורה משהו חדש. כששורש כל הדברים הוא שם, באותו ריצוי לחטא העגל, אז הדברים צריכים ביור. ננסה להבין. יש לנו בעצם שלוש מערכות של זמנים שאנחנו חיים בהם. מערכות זאת אומרת זמנים שחוזרים על עצמם. אלה שלוש אבות מערכות. ישנם עוד שני זמנים שהם פחות נוגעים לנו. אבל שלוש אבות מערכות זמנים. שבוע, חודש ושנה. שבוע חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. חוזר חודש, גם הוא חוזר על עצמו. שם אחר, זה לא משנה. בכל אופן החודש חוזר על עצמו. שוב, מתחיל וממשיך. שנה גם היא חוזרת על עצמה. זה כבר מונח בעצם השם, שנה. מתחילה שנה, נגמרת, ושוב, וחוזר חלילה, השנה חוזרת על עצמה. אלה הן שלושת המערכות שאנחנו חיים בתוכן, המשמעותיות לנו, חיי. ישנם עוד שתי מערכות, שמיטה ויובל, שהן פחות נוגעות. זה לא סדר זמנים קבוע ורגיל. גם שמיטה זה לא דבר נוסף, אלא שזה צירוף של שנה ושבוע. יובל זה סדר נוסף, אבל הוא לגמרי לא נוגע. כרגע. בכל אופן, אלה הם המערכות שבתוכם אנחנו חיים. החילוק ביניהם, הבולט, שהוא נוגע לנו, בענייננו, החילוק הבולט ביניהם זה שמערכת הזמן של שבוע, אז הזמן המקודש באותה מערכת זמן ובסופה. יתר מערכות הזמן, חודש ושנה, אז הזמן המקודש הוא מתחילתם. הזמן המקודש הוא בראשיתן. בראש חודש, בראש שנה, ואילו בשבוע אז ראשיתו היא יום חול רגיל. אין בה כלום. בראשיתו של שבוע אין שום דבר. השבוע נגמר, וסיומו של השבוע, סוף. אז כמובן שזה לא מקרה, זאת היא הסיבה לקדושת שבת. השבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ. נמצא שעצם קדושת השבת היא בעובדה שהיא תכלית מעשה שמיים וארץ. זאת אומרת שכל ימי המעשה לשם הם הולכים, ושם היא תכליתם. לשם זה מגיע. ובתכליתם של כל הימים, אז שם נמצא יום מקודש. זה השבת. לא כן ביתר המערכות, בזמנים האחרים. זאת אומרת, אותם זמנים שהזכרנו אותם, חודש ושנה. שמיטה ויובל דומים בזה לשבוע. אבל זה לא מענייננו כאן. מה שמענייננו זה השבוע לעומת חודש ושנה. ברור, אנחנו מוצאים סתירה, ולכאורה נראה סתירה גדולה. השבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, זה שמה. תחליט. זאת אומרת, השבת היא מעיקרה הדבר שבא באחרונה. בא בסוף. זה בא אחרי. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. זה בא אחרי. ויחולו. קלטה ונגמרה המלאכה. אז סוף. סוף המעשה. אותו סוף המעשה, אז הוא קדושת השבת. זה השם הרגיל של שבת, תכלית. תכלית, זה מה שמונח במילה ויחולו. הפירוש הפשוט של הדברים, ויחולו זה הכוונה שהדברים הגיעו לתכליתם. כלו. תכלית. השבת גם נקראת תחילה. זאת מערכת אחרת. השבת נקראת תחילה למקראי קודש. אז בזה, במערכת הזאת, אז השבת נקראת גם תכלית מבחינה אחת, וגם תחילה מבחינה שנייה. תכלית מעשה שמיים וארץ, ותחילה למקראי קודש. מובן שזה לא סתירה, מובן שהדברים האלה הם שני צדדים של אותה מטבע בעצמה, זה בוודאי. רק צריך להבין פשוט, יש פירוש המילים. סדר הדברים בבריאה, אחרי שהיא נבראה, אז נקודת הראשית של הבריאה לא נמצאת בה יותר. נקודת הראשית של הבריאה הייתה אז, באותו רגע שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בכל ששת ימי בראשית. אז האירה הראשית של הבריאה. מאז ואילך, אז זהו עצם עניינה של הבריאה, שהראשית לא תאיר. זה עניינו של העולם. אם אותו אור של ראשית יאיר בעולם כל משך היותו, אז מובן שלא יהיה, לא תהיה שום אפשרות לחושך, לא תהיה שום אפשרות להעלמה, לא תהיה, בקיצור, לא תהיה שום אפשרות לבחירה, לא תהיינה שתי אפשרויות. אם רואים את ההתהוות, אז רואים את ה... אז אי אפשר להכחיש. דקה אחת אחרי ההתהוות, אז העולם כבר נראה עובדה קיימת. שתי דקות, אז אותה נקודת ראשית כבר מתחילה להתעמם. יום, יומיים, שלושה אחר כך, אז כבר שכחו מזה לגמרי. זה כבר נשכח. כך הם פני הדברים. כך הם פני הדברים אצלנו, וכך עניינו של עולם. אותה נקודת ראשית, שהיא נקודת ההתהוות של העולם, שבה אין שום פקפוק, רואים. אז רואים שהעולם הוא לא מציאות קיימת, קבועה. רואים שמישהו יצר אותו, מישהו עשה אותו, מישהו רוצה פה משהו. מאז ואילך, מאז שנעלמה אותה נקודת ראשית, אז העולם שרוי בחושך. וכל העבודה, כל התרחה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להאיר בחזרה את אותה נקודת ראשית. פשוט להחזיר את הבריאה לבורא. להאיר מחדש את אותו... ולתפוס את המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כשתופסים את זה, אז אין מקום לטעות. אבל כיוון שהעולם יש בו כן מקום לטעות, אז ראשיתו של העולם נעלמת בו. זאת אומרת, אותה נקודת ראשית של העולם לא נמצאת בו, היא לא קיימת, היא איננה. היא נעלמה, והיא עוד נעלמה בששת ימי בראשית עצמה. זה החזיק מעמד עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת ירדה חשיכה לעולם. זה מה שקרה בעקבות חטא אדם הראשון. מאז התחיל החושך, והולכים ומחפשים את האור. בכל אופן הראשית נעלמה. מה שכן נשאר, מה שכן הואר בעולם, מה שכן הוכנס לתוך סדר העולם, זה ההערה הזאת. ההערה הזאת שנקראת אחרית. ההערה הזאת שנקראת תכלית. הראשית נעלמה. אבל התכלית, זאת אומרת, העולם לפי פשוטו, כשמסתכלים עליו בפשטות, אז העולם זורם והולך לו כדרך שציווה הקדוש ברוך הוא לנוח, לנוח ולבניו, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. הלאה, 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 הלאה. העולם תמיד נמצא בהמשך. הוא תמיד הולך הלאה, הלאה, הלאה. הוא לא נעצר בשום מקום. לא נראה בו שהוא הולך לקראת איזה מקום. הוא הולך הלאה. וכל עניינו הוא הלאה. ללך. ממשיך, ממשיך, ממשיך. כך הם פני הדברים אצל אלה שנאמר בהם לא ישבור. לנו, שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת, עוד היא. ביני וביניכם, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אז לנו כביכול הקדוש ברוך הוא נתן את ההערה הזאת, שבתוך סדר העולם אנחנו תופסים שהדברים הולכים לקראת סוף, לקראת מנוחה. הם הולכים אל איזה מקום, הם הולכים לקראת איזה מסקנה שהיא, איזה תכלית שהיא. אלה שנאמר בהם לא ישבוטו, אז העולם הוא כולו המשך. כולו המשך. לא שייך שזה ייגמר באיזה מקום שהוא, כי מהירידי זה יכול להיגמר רק על ידי חורבה, על ידי התערבות מבחוץ. אבל העולם מצד עצמו, אז הוא תמיד הלאה. 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 זה עצם עניין הזמן. הלאה והלאה והלאה. הזמן ממשיך, הזמן הולך הלאה. תפיסה כזאת שהזמן הולך לקראת משהו, הזמן הולך אל משהו, אל כיוון מסוים, אל גמר מסוים. הזמן הולך אל. זה בעצם מושג שסותר את עצמו. זה מה שנתחדש על ידי השבת. הזמן הולך אל תכלית. הדברים באמת הולכים, אבל הם כולם זורמים אל איזה מקום, אל איזה מקום, אל איזה תכלית. לשם הם כולם הולכים. כל הנחלים הולכים אל הים. יש איזה מקום שלשם כל הדברים כולם זורמים. הכל לשם מגיע. זאת היא השבת בעולם. דיברנו פה פעם. אולי קצת באופן אחר, אבל גם זה בכלל. אברהם אבינו, החידוש של אברהם אבינו בעולם. זה שהוא ראה בירה דולקת. אז כבר הזכרנו בשם כמה מגדולי המפרשים, שפירוש המילה, אברהם ראה בירה דולקת, ואמר, אי אפשר לבירה ולא מנהים. אז הציץ עליו בעל הבירה. ואז, זאת הייתה המחשבה שהיא הביאה את המהפכה הגדולה ביותר בתולדות האנושות. זאת היא המהפכה של אברהם אבינו. הציץ עליו בעל הבירה, כביכול הקדוש ברוך הוא, בורא העולם נמצא בעולם. בורא העולם נמצא בעולם. ואז נוצרה האומה הישראלית, ואז הייתה ההתחלה של 2,000 תורה. אז זה היה הגרעין והשורש לכל קיומו של עולם. במחשבה הזאת של אברהם אבינו שהוא ראה בירה דולקת. אז הזכרנו בשם כמה מגדולי המפרשים, שפירוש המילה דולקת זה מלשון רודפת אחרי. כדרך שכתוב, מה תשעי ומה חטאתי כי דלקת אחריו. אז ככה יש כמה מגדולי המפרשים שאומרים בפירוש המילה שאברהם אבינו ראה בירה דולקת. כאן הייתה הנקודה, זאת הייתה התפיסה המחודשת. התפיסה המחודשת הייתה, הבירה נראית הולכת בלי תכלית, אבל שהיא תפיסה שהיא רודפת אחרי, זאת אומרת, היא הולכת אל משהו. זהו החידוש של אברהם אבינו. כאן חידש אברהם אבינו. בירה דולקת, היא רודפת אחרי משהו. היא לא הולכת, סתם הולכת. הולכת. מאפס אל אפס, מאין אל אין. הליכה לשם הליכה. היא דולקת. ראה בירה דולקת. היא הולכת אל, היא הולכת לקראת. בהליכה לקראת, כאן נמצאת נקודת המפגש. אי אפשר לבירה ולא מנהיג. פירוש המילה מנהיג זה הכוונה, היא פשוטה, זה פשוטם של דברים. מנהיג זה נקרא מי שלוקח דבר ומכוון אותו אל מקום מסוים. הליכה, לשם הליכה, הליכה באלמה לא צריכה מנהיג. מנהיג זה מי שמכוון דבר לתלם מסוים. שם שייך המילה מנהיג. הוא ראה בירה דולקת, ומכאן הגיעה המסקנה, מכאן הגיעה למסקנה שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. אז הציץ עליו בעל הבירה. זה מה שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה של השבת. מה היה העולם חסר מנוחה? בא השבת, בא המנוחה. העולם היה חסר מנוחה משום שהמנוחה לא הייתה בעולם. היא לא הייתה בעניינו של עולם. אין בעולם המציאות הזאת שנקראת. העולם הולך וממשיך ללכת. ממשיך הלאה והלאה והלאה. מנוחה זה לא מעניינו של עולם. מה היה העולם חסר מנוחה? בא השבת, בא המנוחה. כלומר, כמו שכתוב ברש"י, רש"י מוסיף, כלומר, קלטה ונגמרה המלאכה. זאת אומרת, יש סוף, יש תכלית לכל הדברים. הדברים מגיעים אל, והם נעצרים שם. תכלית מסוימת, זאת אומרת שכל הדברים מכוונים כדי להגיע אל דבר מסוים, להגיע אל תכלית מסוים. זאת קדושת השבת בעולם. ראשית, בתוך המערכת הזאת, אין לנו. אין. בתפיסה של ראשית, אין לנו. תפיסה של אחרית, תפיסה של תכלית, זה יש כן. מתוך כך שיש לנו תפיסה של תכלית, אז שייך, אפשר, זה מן האפשר. אם הדברים מגיעים לתכלית, אז אם כן, אז הדברים יכולים להתחדש. אז הדברים יכולים להתחיל אותך. אם יש תכלית בעולם, אז נגמר מה שהיה מכל. אם כך, אז אפשר להתחיל מחדש. זהו הפן השני של הפנים של שבת. הפן הראשון זה תכלית מעשה שמיים בארץ. הפן השני זה תחילה למקראי קודש. זאת אומרת, אם יש מציאות כזאת, אם יש דבר כזה, על הפסוק ששת ימים תעבוד ביתרו, בעשרת הדיברות, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך. אז מביא על זה רש"י, מביא על זה רש"י בשם חז"ל. כמה שבת שבת, אז תהיה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. מדיני קדושת שבת, זה לא שצריך להפסיק את המלאכה. אלא צריך לגמור את המלאכה. להפסיק את המלאכה, כל מי שמפסיק מלאכה באמצע, אז הוא לא יוצא ידי חובת קדושת שבת. להפסיק מלאכה באמצע, כמובן, הוא מציל את עצמו מהלאו של שבת. הוא לא עושה מלאכה בשבת. אבל קדושת שבת מחייבת יותר מזה. קדושת שבת מחייבת תכלית. קדושת שבת מחייבת כל מה שעשית כעת, כאן, בשבת, אז הכל הגיע למסקנה שלו, הכל הגיע לתכליתו. כל מי שעדיין בתודעה נשאר באמצע, אז הוא לא עובר על הלאווים של שבת, אבל אין לו שום שייכות לקדושת שבת. קדושת שבת בעצם. השבת במובן של תכלית מעשה שמיים בארץ. זהו הציווי, לכן תמיד מצטרף לציווי על שבת, מצטרף תמיד הששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאשר אותו. שבת. השבת צריכה תמיד להצטייר כסוף, כגמר, כאחרי כל ששת ימי המעשה. זה לא יום בפני עצמו. אבל זה יום שהוא תכלית של כל ששת ימי המעשה. תהיה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. לא שאני עומד באמצע, ואני אומר לך, כן, יש לי איזו הפסקה כאן, הפסקה בעל כורחי, קדושת שבת לא מאפשרת לעשות את הדברים שאני אוחז בהם, אז הפירוש הוא שלא הגעתי לשום תכלית. אני באמצע, אני עדיין בימי המעשה. תהיה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. והרי האמת היא כך. מבחינה זאת, אז לעולם אדם לא מגיע לגמרי. מבחינה פשוטה של העולם. אז תמיד אדם נמצא באמצע. אותה ברית, אותה אות ביני וביניכם, שכביכול הקדוש ברוך הוא, אותה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שנקראת שבת. זאת היא המתנה הטובה של האפשרות של מעין עולם הבא בתוך המערכת של העולם הזה. מעין עולם הבא. מעין עולם הבא זה המקום שבו כל המעשים שעשינו פה בעולם הזה, אז הם שם מגיעים למסקנה שלהם, שם מגיעים לתכליתם. עד כאן. עד כאן זה נגמר. גמר, תכלית, לא הפסקה. גם במובן של תחילה למקראי קודש. אז כל מי שנמצא בתודעתו עדיין, בתוך מהלך של המשך, אז הוא מהבחינה הזאת, אז הוא שייך למהלך של בני נוח, שעליהם נאמר, שוב, זרע וקציר וגומר, ויום ולילה לא ישבוטו. לא ישבוטו. הלאה, הלאה, הלאה. לא ישבוטו. אין לו שייכות למשל שם. ישבוטו זה תהיה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. כאן, כשזה באמת נגמר, אותה מערכת שנקראת ימי המעשה, היא באמת נגמרה, אז אפשר להתחיל מחדש. אז אפשר להתחיל מחדש, וזה החידוש של כל המועדים. המועדים כולם תחילות. אבל אלו כולם תחילות שבאים אחרי שיש קדושת שבת בעולם. אחרי שזכינו לקדושת שבת, תחילה למקראי קודש. אחרי שיש קדושת שבת בעולם, אז מכוח זה אפשר להגיע לראשון. ראשון זה, ראשון זה, ראשון זה, או ראשון פסח, או ראשון שבועות, או ראשון סוכות, או ראש שנה. וכדומה, כל המועדים כולם, ראש חודש אפילו, כל המועדים. ההבדל שבין השבת לכל המועדים כידוע זה השבת היא קביעה וקיימה, מברכים עליה מחדש השבת, ואילו כל הזמנים כולם, כל סדר הזמנים, אז ישראל, כמו שכתוב בגמרא, דקדשינו לזמנים. על כל הזמנים כולם מברכים מקדש ישראל והזמנים, ואילו בשבת מברכים מקדש השבת. השבת היא קביעה וקיימה. השבת ניתנה לנו כמתנה טובה מעת השם. זה ניתן לנו מלמעלה. מתוך כך, מהאפשרות הזאת, מתוך זה, מתוך מה שניתן לנו, אז אנחנו יכולים כעת ליצור ראשית חדשה. לשון הקודש, שורש המילה שביתה, אז הוא זהה לגמרי, זאת אומרת, פשוט אותו שורש, כמו שיבה. הדבר שב. הדבר שובט. שבות. שבתי את שבות. יש בשבת משהו של שיבה. ברור. זה כמו שכתוב בחז"ל בפירוש. בשבת הדברים כולם שווים לנקודת ההתחלה שלנו. כול הון, כמו שכתוב בלשון חז"ל, כול הון טייבין לאתריו. כולם חוזרים למקומם. כל הדברים חוזרים הביתה. אחד מהציוויים של שבת, הלכה לא מובנת, הלכה לא מובנת, הלכה שאין לה ביאור, אין לה פירוש. הראשונים קוראים לה מלאכה גרועה, אבל זאת היא דווקא המלאכה שבה פתחו את מסכת שבת. זאת היא מלאכת הוצאה. זאת היא מלאכה כזאת שנלמדת מהפסוק, אל יצא איש ממקומו. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. זה מובן. שהעובדה שבזה נפתחת מסכת שבת, דווקא במלאכה הזאת נפתחת מסכת שבת. כבר עומדים על זה אפילו הראשונים. אבל כנראה, משמע, שעניין קדושת שבת, אז הוא מתבטא במלאכה הזאת יותר מאשר במלאכות אחרות. זאת מלאכה להגדיר אותה כמלאכה זה קשה מאוד. הראשונים קוראים לה מלאכה גרועה. מלאכה גרועה זה הכוונה שהיא לא מלאכה בין יתר המלאכות, דומה ליתר המלאכות. זו מלאכה משונה. מה בסך הכל עשית? אני יכול לטלטל דבר ימים שלמים, אם אני עושה את זה באותה רשות, אז לא עשיתי כלום. אני אוציא את זה מרשות אחת, רשות שנייה. מה כבר עשית? מה כבר עשיתי פה? מה כאן נפעל בעולם? מה קרה כאן? בכל אופן, בשבת זאת נקראת מלאכה. כנראה שלמי שמבין את קדושת שבת באמת, אז הוא תופס שזאת נקראת מלאכה. אז לכן כאן, במלאכה הזאת, יש כאן ביטוי מיוחד לקדושת שבת. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. זה פשוט להפסיק ללכת, להפסיק לפעול. שבו איש תחתיו. המלאכה הזאת של הוצאה כוללת בתוכה גם עירוב. זאת אומרת, אני מתכוון לעירוב תחומין. עירוב תחומין זה הכוונה לא לצאת לא לצאת, לא לעבור את תחום שבת. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. ואל יצא איש ממקומו, אז כתוב בגמרא, וקרינן בי אל יצא, אל יוציא. אופן, כאן יש איזה משהו, איזה ביטוי מיוחד לקדושת שבת. לא לעזוב את המקום, להישאר. דבר צריך להישאר במקומו. להישאר במקומו. כאן מקומך, כאן אתה נמצא. ואל תוציא דבר ממקום למקום. זאת אומרת, אל תפעל פעולה לשנות דברים בבריאה בתוך מערכת המקום שלנו. הדברים נמצאים במקומם. זה שייך לקדושת שבת. אנחנו לא מתכוונים לבאר את זה, אבל רק לראות שיש כאן משהו ששייך לקדושת שבת. להראות על הכיוון. כל דבר שנמצא בהמשך לעולם לא יכול להתחיל. כל מי שנמצא בתוך מערכת, שנקראת יום ולילה לא ישבוטו, אז הוא לא יכול להתחיל מחדש, משום שהוא תמיד ממשיך. הוא תמיד ממשיך, הוא לא שובד. הוא תמיד המשך. אין כאן אפילו נקודה אחת של הפסקה באמצע. זה המשך בלי הפסקה. המשך כל הזמן. כל סדר הזמן, כמו שכתוב בפסוק. לא ישבוט, הלאה. כל דבר ממשיך, לא יכול להתחיל. זה דבר שסותר את עצמו, זה מובן. להתחיל אפשר רק אחרי שמישהו מוציא, כל מי שמוציא את עצמו מכלל לא ישבוט. יש לו שבת. יש לו שבת, יש לו תכלית מעשי שבת. אז הוא יכול להתחיל מחדש. שם שייך התחלות. שם יש נקודה של התחלות. תכלית מעשי שמיים וארץ. מצד אחד, מצד שני תחילה למקרה יקום. כל מקרה יקום יש כולם. אז הם כולם פתיחות של התחלות חדשות בבריאה. נפתח כאן משהו חדש. וכל דבר ודבר הוא ראשון במקומו. הם כולם גם למעשה ראשי שנים. כל המועדים כולם. חוץ מראש חודש, אז הוא ראש חוד. אבל כל יתר המועדים הם ראשי שנים. במובן מסוים. נקראים ראשונים. יש כאן פתיחה חדשה, זה מהלך חדש. אבל את הפתיחה הזאת, זה אנחנו מכניסים לבריאה, ישראל דקדשינו לזמנים, בכוח, אותה תחילה למקראי קודש. על ידי, מכוחה של אותה תחילה למקראי קודש. מכוח זה, אנחנו יכולים להתחיל התחלה חדשה. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים. אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. למי שיש אוזן שומע, מה רוצים ללמד אותנו כשאומרים השקית ברגלך? מה רוצים ללמד אותנו? יש כאן איזו שיטה טכנית איך להשקות, אולי יש שיטות יותר טוב. מה זאת אומרת השקית ברגלך כגן הירק? צריכים להשקות עם הרגליים, זה חייב להיות כך. בשם מה התורה? מה רוצים להגיד? מובן, זה מובן מאליו שלא מדברים פה על טכניקות של השקיה. לעומת זה, את הארץ אשר אתם עוברים, שם על הרשתה, ארץ הריב ובקעות, ממטר השמיים תשתמה. זה לא ברגלך. ממטר השמיים זה לא ברגלך. זאת אומרת שיש כאן זה לעומת זה. יש כאן השקיטה ברגלך מחד, ויש כאן למטר השמיים תשתמה עם מעידך. אז ברור שפשטות הכוונה. תראו שם מילים הפשוט. השקיטה ברגלך זה הכוונה תוך כדי הילוך הלאה. זה הכוונה השקיטה ברגלך. זאת אומרת, הצמיחה, הגידול, כל המערכת הזאת, כולה, אז היא במהלך רגיל, השקית ברגלך. אין כאן שום חידוש. לעומת זה, אז הארץ אשר אתה בא שם, זאת היא ארץ הריב ובקעות, שם לא תשקה ברגלך. אין שם מהלך בכלל. שם למטר השמיים תשתמה. שם צריך לשאת עיניים למעלה, ולמטר השמיים תשתמה. מטר? אז כל פעם שיורד מטר זה חידוש. המשך. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. מכאן, מהפסוק הזה, מראשית השנה ועד אחרית השנה, אז מהפסוק הזה לומדת הגמרא. על ראש השנה, על הדין של ראש השנה, ועל עוד כמה לימודים שכל שנה שרשע בתחילתה, שמראשית, המילה מראשית שנה, מראשית השנה, אז היא כתובה חסר, בלי א', כאילו מראשית מלשון רש. לשון עניות. כתוב שכל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. כתוב מראשית השנה ועד אחרית השנה. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. הדבר הזה, זאת אומרת, הלימוד הזה, כל העניין של ראש השנה, אז הוא מובד בשייכות להבלטה של הנפקמינה שיש בין ארץ מצרים לארץ ישראל. כאן, זאת היא הפרשה. כך מתחילה הפרשה. כי הארץ אשר אתה בא שמה לא כארץ מצרים. היא לא כארץ מצרים. ארץ מצרים, השם, תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. אתה יכול להשקות ברגלך. הארץ הזאת, אז היא למטר השמיים, היא ארץ הריב ובקעות. למטר השמיים תשתמה. זאת היא ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. אז בולט, בולט לעין. שהנפקמינה היא, כשרוצים להגיד כאן נפקמינה שבין ארץ ישראל לארץ מצרים, אז הכניסו לכאן את העניין הזה של ראשית ואחרית. וכאן נכנס הראשית ואחרית. מראשית השנה ועד אחרית השנה. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. זאת אומרת, אין כאן מהלך קבוע, מהלך רגיל. אותו מהלך שנקרא והשקית ברגלך כגן הירק. השקית ברגלך. זאת היא ארץ שלא משקים עם הרגליים. זאת היא ארץ שצריך בא להתפלל על הגשמים, ותמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. זאת אומרת, כאן בא לידי ביטוי ראשית ואחרית. כאן יש ראשית, זאת היא ארץ עם ראשית ואחרית. זאת לא ארץ של המשך. זאת לא ארץ של השקית ברגלך. הארץ הזאת היא ארץ של מראשית השנה ועד אחרית השנה. תמיד עיני השם אלוקיך. מכיוון שמראשית השנה זה ראש השנה, כך מפורש בגמרא, על כורחנו שאחרית השנה זה אלול. על כורחנו. זה הרי הפירוק. יש ראשית ויש אחרית. זאת אומרת, השנה יש לה ראשית ולשנה יש אחרית. אם מראשית השנה זה ראש השנה, אז אחרית השנה זה אלול. אלול נקרא אחרית השנה. ובאמת שזהו עניינו. יש לנו במנהג ישראל, מכוח, זה כמובן שזה מכוח קדושת שבת, אבל יש לנו במנהג ישראל, אלה הם שני ימי ראש חודש. זה גם קדושת ראש חודש. קדושת ראש חודש היא באחרית של החודש הקודם. איך התאיתי, איך אפשר לקרוא לזה ראש חודש, בשעה שזה היום האחרון של החודש הקודם? זה למד לחודש הקודם, איך אתה קורא, ואתה קורא אותו ראש חודש. הרי הוא סוף חודש ולא ראש חודש. הרי הוא סוף חודש. בקדושת סוף חודש לא מצאנו בתורה. בתורה כתוב בראשי חודש. מאיפה יש דבר? איך זה מגיע? איך חלה? ואת לדינה, אז אנחנו יודעים. למה? זה בגלל הקביעות. זה בגלל הקביעות, בגלל האפשרויות, בגלל החשבון. בגלל ששני הימים יכולים להיות, ראויים להיות ראשי חודש. מה זאת אומרת שני ימי ראש חודש? הם לא ראש חודש, זה הרי סוף חודש, לא ראש חודש. אז הדבר הרי סותר את עצמו. הדבר סותר את עצמו. איך אפשר לומר ראש חודש אלול ליום שהוא למד אב? הרי הוא סוף חודש, הוא לא ראש חודש. איזה קדושת ראש חודש יש? כך זה גם בסדר השנה. אותה ראשית שנה, יש בה גם אחרית. יש כאן גם אחרית שנה. זאת אומרת, יש זמן שנקרא אחרית. זמן. זמן שזה עניינו, זה שמו. הוא אחרית שנה. הוא סוף. מנהג ישראל, בכמה תפוצות, בארץ ישראל נוהגים ככה אשכנזים. לפני ראש חודש, בסוף, מר, של החודש הקודם, לעשות את זה ליום תשובה. קוראים לזה יום כיפור קטן. גם כן, מאיפה נובע הדברים? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאין? אין ראשית בלי אחרית. אין מועד מבלי תחילה למקראי קודש. מבלי שנגיע לתכלית. מי שנגיע לתכלית, אז לעולם לא נוכל להגיע לראשית. אין אפשרות בו. כל ראשית מחייבת תפיסה קודמת לה, שהיא אחרית קודמת. מכאן באה ראשית. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. מראשית השנה ועד אחרית השנה. מראשית השנה ועד אחרית שנה, כך זה הדיוק. מראשית השנה ועד אחרית שנה. יש לה שנה ראשית, אבל יש לה גם אחרית. והאחרית הזאת, מה פשר האחרית של השנה? מה זה אחרית? מובן מכאן שלעולם לא נוכל להתחיל. זה מובן. לעולם לא נוכל להתחיל ראש חדש מבלי שתהיה אחרית לדבר הקודם. אחרת, בלי אחרית, אז אין ראש. כך צריך להבין, ואלו הם הפנים העמוקים יותר של חובת התשובה באלול. חובת התשובה באלול זה מאותו שורש של... אותו שורש משותף של שבת ותשובה. התפיסה באלול צריכה להיות תפיסה של אחרית. הדברים כאן מסתכמים, מגיעים לסוף, מגיעים למסקנה. זהו עד כאן. כשמגיעים לאחרית של אמת, זאת אומרת, אז שווים לנקודת התחלה. אותה נקודת התחלה, אז זה ראש השנה. זה הרי מפורש בתורה, בפסוק זה מפורש. על ראש שנה שמענו, על אחרית שנה לא שמענו. לא שמענו על אחרית. כאן אנחנו שואלים בפעם הראשונה, שבשעה שהנושא, הנידון, המדובר בפרשה הזאת בתורה, זה נקודת החידוש שיש בארץ ישראל. נקודת החידוש. כנגד נקודת ההמשך שיש בכל הארצות כולה. בכל הארצות, מה שעומד כנגד ארץ ישראל, זאת ארץ מצרים. ארץ טובה, ארץ משובחת. כמו שידוע בכתוב. זאת ארץ מצרים. אבל היא ארץ בלי חידוש, היא ארץ שהיא כולה המשך. אין בה שבת, אין בה חידוש. אין עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה מה שיש כאן בארץ. כאן בארץ יש, תמיד עיני השם אלוקיך בה. כעת אנחנו נמצאים בזמן שזה שמו. זה שמו וזה עניינו. אחרית השנה. עניין האחרית זה שבלעדיו לא תיתכן ראשית. לא תיתכן הראשית, היא בלתי אפשרית. אם אין אחרית, אין ראשית. זאת היא כן החובה באלול. זה מה שאנחנו חייבים לעשות. זה התפקיד. התפיסה של האחרית. התפיסה של האחרית זה הכוונה. להביא את כל הדברים. לצאת מהשגרה של ההמשך. אין המשך. הדברים צריכים להגיע למסקנה, להגיע לתכלית. הדברים צריכים להתחלט. להתקלל. ויחולו. גמר, אחרית שם. מתוך אחרית כזאת, אז, רק מתוך זה, אז יש המשך של מה שנקרא ראשית. אז מזה נובע ראשית שהיא לא המשך. זה ראשית חדשה. אז נפתח דבר חדש, נפתחים אורות חדשים, מערכות חדשים. זאת פתיחה חדשה, דבר חדש. אבל בלי אחרית, אז אין ראשית. זהו מה שרמזו קדמונים. חודש אלול נרמז בעני לדודי ודודי דודי. זה מובא גם הפוסקים. שם השלב, שם סדר היום. עוד מגדולי הקדמונים. עני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. זהו התהליך. עני לדודי. כאן כתוב כיוון. כאן כתוב, ואני לדודי כתוב הכיוון. ודודי לי כתוב החידוש. לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים ל. אני לדודי. לא הולכים, אלא הולכים אל. זהו להעמיד את עצמנו בסוד אחרית. הולכים אל, אני לדודי. מתוך כך, אז אנחנו זוכים שיתחדש עלינו דודי. זה חידוש. כאן נמצאת נקודת הדין. דודי לי זאת התשובה לאני לדודי. אחרית שנה זה אני לדודי. ראשית שנה זה דודי. הקדמונים רומזים. גדולי הקדמונים רומזים. אלול מזלו פתולה. זה המזל של חודש אלול. לשמוע, אני לדודי. כל המשך. כל המשך. אפילו מערכת קשר. היא מערכת קשר של המשך. אני מתכוון מערכת קשר בין שניים, בין בני זוג. אבל אם קשר של המשך, המשך של הלאה, אז מזל פתולה לא מאיר שם. מזל פתולה זה הפירוש, התחלה חדשה. כאן בחודש הזה יש כוח לפתוח התחלה חדשה. זאת אומרת, לסתום את כל מה שהיה מקודם, כדי לפתוח מתוך כך התחלה חדשה. כל מה שהיה מקודם לא קיים. זה כבר איננו. אין כאן המשך. כאן נפתחת התחלה חדשה. ודודי לי. זאת חובתנו. והדבר תלוי בנו. האחרית תלויה בנו. האחרית תלויה עד כמה שנהיה אנחנו אני לדודי. עד כמה שנהיה אנחנו אני לדודי, אז יענו לנו מלמעלה. ודודי לי. איך תיראה? איך תיראה השנה הבאה? איך תיראה ראשית השנה הבאה? והראשית היא קובעת לכל השנה כולה. גופה בתה ריש הגרי. כל הגוף כולו נגרע אחר הראש. הראש הוא המוביל. אם הראש תהיה פתיחה חדשה, זאת אומרת, אם תהיה לנו אחרית נכון מה, אז תיפתח ראשית נכון. אם תיפתח ראשית נכון מה, אז כל אותו שפע שמוכן אצל דודי בשבילי, אז יינתן לנו, ודודי לי.